זה החלק השני של השיחה שלי עם דוקטור חיים קורן. אם לא הזנתם לחלק הראשון, נמליץ לכם בחום לחזור אחורה, להזין קודם לפרק הראשון, ועכשיו לפרק השני.
השבוע במזרח התיכון, בעריכתם של דוקטור ירון פרידמן ובוריס גורליק. מראיין בוריס גורליק.
נתחיל מסודן, כי זה היה קודם, השאלה שהכי בוערת אצלי לפחות, זה איך מתחילים. כי כשאתה מגיע למקום שבו יש כבר שגרירות, יש צוות, אתה מקבל חפיפה, לפעמים מסודרת יותר, לפעמים מסודרת פחות, יש כבר קשרים, יש נועלים, יש הכל. כשאתה מגיע ואתה השגריר הראשון, זה מה? זה כמו להגיע למדבר ולהתחיל עכשיו לפלס כבישים?
זה האתגר שלא נופל בזכותו של כל שגריר. התמזל מזלי, והגעתי למקום שלא רק שהוא קשה מאוד לשירות, אלא הוא מקום מיוחד, מרתק.
שזה גם מדינה חדשה לחלוטין, נכון?
זה המדינה הצעירה ביותר בעולם עד עצם היום הזה. עכשיו מגיע מילה של קרדיט גם לאוניברסיטת חיפה על העניין. כשאני הייתי סטודנט צעיר בחוג שלנו, אני זוכר שבשנה השנייה או השלישית, כל אחד בחר לו נושא לסמינריון, אז בדרך כלל בחרו את מצרים, סוריה, או את ירדן, או את תימן. היה לנו אז פרופסור בחוג, שהיה מומחה בינלאומי גדול לסודן, קוראים לו פרופסור גבי ורבור, ואני בין הבודדים שהלכתי בעקבותיו ולמדתי את הנושא הסודן. עכשיו, אני עשיתי את זה כמו שכל סטודנט מחפש לו כבר לגמור את התואר, ורוצה מהר מהר להיפטר מהזה ולהגיד, יאללה, ניקח את זה ונגמור. אני מודה ומתוודא, גם אני עשיתי את זה. ואז, להפתעתי הגדולה, הוא הביא מרצה אורח, פרופסור גדול מאוניברסיטה בחול, שהוא אמר, יש לכם מרצה אורח, והוא נותן סמינר, ואני אמרתי, נהדר, הנה ההזדמנות שלי לחתוך ולגמור את התואר מהר. הגיע פרופסור, קראו לו שון אופאי, מומחה ענק, פרופסור, המומחה אחד הגדולים ביותר להיסטוריה, בעיקר של דארפור, וכשאתה בסמינר עם עוד 5 אנשים, מאוד קשה להתחבא ולהתחמק, אתה מוכרח להתכונן, ותוך 3 שיעורים גיליתי עולם מרתק, שלא שמעתי עליו בחיים שלי, ולאט לאט, ואני בכלל הלכתי ולמדתי טורקית ועותמנית, והייתי בטוח שאני הולך לכיוון הטורקי, וככל שנקף הזמן, הלכתי והסתדנתי, ואז הבנתי שהיסטוריה לא תספיק לי, ואם אני לא נכנס לאנתרופולוגיה ולאתנולוגיה, זה לא יעזור לי, והתחלתי להיכנס לעניין הזה, לעומק, עד שכתבתי את התזה שלי למאסטר, זה כבר היה באוניברסיטה העברית, אני נכנסתי לעולם הזה, וזה ריתק אותי בצורה בלתי רגילה, אז עוד בכלל לא ידעתי שאני אהיה במשרד החוץ, מי בכלל חשב שיהיו פעם, אי פעם יחסים דיפלומטיים, והנה הגיע היום, במילניום החדש הזה, שפתאום מדברים על אופציה של כינון יחסים, לכל דיפלומט זה אתגר, ואז בארץ היו, חוץ מפרופסור גבי ורבור, היו עוד איזה מומחה וחצי בסודן, פרופסור יהודית רומן מבר אילן, עכשיו נכנסה לזה דוקטור עירית בית מאוניברסיטת תל אביב, זהו, אין יותר מומחים בארץ, אחרים כתבו עליהם, מקנילוס, כתבו על סודן כחצר אחורית של מצרים, ועוד אחד כזה יושב בתוך משרד החוץ, בא אליי המנכ״ל, אמר לי, תראה, יש מדינה חדשה, אף אחד לא יודע על מה זה, על מה מדובר, קח את התיק הזה, תוריד את זה מהגב שלי, אני לא יודע מה הולך.
כמה זמן לקח לך להגיד כן?
תוך שנייה, מה זאת אומרת? אתה כל החיים שלך עוסק בנושא שאף אחד לא מתעניין בו, פתאום נותנים לך את האתגר הבלתי רגיל הזה, לממש את זה. תגיד לי, כמה פרופסורים? יוצא להם הכיף הזה לבוא ולשרת, אני רוצה לראות את אמציה ברעם, הולך לשרת בעירה, הוא יקפוץ על זה, מה זאת אומרת? אתה כל חייך לומד נושא, ופתאום יש לך את ההזדמנות להיות שם, ונושא שלא, אתה לא יכול אחר כך לבוא ולהגיע לשם, ולשרת. אתה יודע שזה מקום שלא היית יכול, ואתה הראשון שיכול להגיע, לא תקפוץ על זה. יכול להיות שלאנשים אחרים, זה נראה, לא יודע מה, אבילי, בשביל מי תפקיד חיי, מה זאת אומרת? ואז, א', באתי עם רקע, ב', אני דובר את השפה, כלומר, אני כמובן דבר את הערבית בלעג הפלסטיני, מדבר ערבית מצרית, מובן מאליו, אבל ערבית סודני, תראה לי עוד אנשים בארץ שמדברים ערבית סודני, ועוד ערבית בלעג של דרפור, או בלעג של ג'ובה, ואז אתה מגיע, תשמע, זה נולד בשבילי הדבר, ואז באתי, וכל האנשים כל כך התרשמו מהידע שלי, שמיד פתחתי את כל הדלתות, וכולם עזרו לי והציעו לי, והם גם באו במצב פוליטי מסוים, ואני עזרתי להם, ומהר מאוד, מהר מאוד, היחסים התחממו לרמות אישיות, העבודה הייתה חלוצית במובן הזה, שזה ארץ שאין לה שום תשתיות, והכל עבד באימיילים ובטלפונים ובוואטסאפים ובזה, אני אתן לך תכף דוגמה איך זה התנהל, ואנשים שלי במשרד לא האמינו לי, שאני אמרתי להם, חבר'ה, אתם לא מכירים את התרבות שלהם, התרבות האוראלית שלהם, היא כזאת שאם אתה מגיע איתם להבנות, זה חתימה, ההסכמה ביניכם יותר חזקה מחתימה על חוזה, כי ברגע שאתם מסכימים על משהו, זה קדוש, אין, זה מילה הזאת מילה, ברגע שאתה באמת מתחבר לעניין הזה, אתן לך דוגמה, אחרי שהכנו פה עבודה תחנה קשה מאוד, כי זה סיפור גדול, לארגן, להקים, הרבה בירוקרטיה, אבל האתגר הזה, כשאתה אומרים לך, מנכ״ל משרד החוץ החדש שלהם, שהיה, הרחתי אותו כבר בארץ, לפני שהם קיבלו עצמאות, וטיפלתי פה בכמה סוגיות והכל, הוא מרים אליך טלפון ואומר, תבוא ביום חמישי להגיש כתב האמנה, אתה מבין שבדיפלומטיה מקובלת אין דברים כאלה, זה סיפור מסודר, מוכר בכל העולם, ממנים אותך להיות דיפלומט במדינה שלך, שולחים את זה למדינה המקבלת, המדינה המקבלת צריכה לאשר את זה, לתת אגרימו, זה חוזר לעניין הזה, הנשיא של המדינה שלך שולח אישור של כתב האמנה לנשיא, וכשהכל סגור, מזמנים אותך לטקס הפורמלי, שטיח אדום, המנונים, זה מאחורי הכלים, זה אתה לא יודע, אתה אזרח לא, אבל אנחנו מכירים את כל, פה אתה כבר עשית את כל העבודה, אומרים לך, אדוני היקר, היום יום שלישי, ביום שישי תתייצב אצלנו,
תחצת לתרשום כתב המנה ותבוא.
כן, ותבוא. עכשיו, חברים שלי, במשרד החוץ אומרים, תגיד לי, אתה נורמלי? אתה יכול לסמך מילה בעל פה, אמרת להם, חבר'ה, תרגעו, זה יהיה בסדר, כמו הישראלי, זה יהיה בסדר. אני כמובן...
אמא, אם אתה מגיע, נגיד, עם כתב המנה בלי כל ההכנה, מה זה יכול להיות פדיחה גדולה, אתה מגיע ואומרים לך...
פדיחה ענקית, משרד החוץ, זה מה שהדליק אותו, שאני אתפתח שם, שאני אגיע, ואף אחד לא יסתכל עליי. ואני אמרתי להם, יהיה בסדר, אמרו לי, על סמך, מה אתה אומר על זה? אני אומר להם, על סמך הבנות שיש לי מהאנשים שם. אוקיי, בלב ולב הם נתנו לי לצאת, יצאתי עם סנדלים ומכנסיים, רק כשיצאתי מהמטוס חליפה והכל, שטיח אדום, תזמורת, רכב משוריין, משמר נשיאותי, הסיעו אותי אל בית הנשיא, כתב האמנה, עם תזמורת, עם המנון, הכל מצולם, הכל וזה, הם פשוט לא האמינו במשרד החוץ, אמרו זה לא יכול להיות, איזה טקס, איזה יופי, והם האמינו לי שעל, וככה התנהלנו עם כל ה... עכשיו, אני יכול לדבר רק על מה שאני יכול לדבר, רוב הדברים הם כמובן מתחת לפני השטח, אבל ההבנות שיש לנו איתם, עד עצם היום, זאת מדינה שאוהבת אותה, אני אסביר גם למה, זה לא בא על סמך העיניים היפות שלי, זה בא על סמך היסטוריה מודרנית, שבה בהמשך לאותה ברית פריפריה שהזכרנו קודם, דרום סודנים בשנות ה-60 סבלו מאוד מהמשטרים בחרטום, שהלכו והכבידו את ידם עליהם, שלחו להם מיליציות כדי לשרוף להם את הבקתות, להרוג אותם, לאנוס את הנשים, לבזוז, לשרוף והכל, והם פנו לכל העולם ואמרו, כי הם ממוצא, הם, בוא נאמר ככה, הם התנצרו, החל מסוף המאה ה-15 והפך, זו אוכלוסייה שהיא נוצרית אפריקאית, לעומת האוכלוסייה בצפון, שהוא גדול, שהיא אוכלוסייה מוסלמית ערבית ביסודה. ופה היה מתח מתמיד שלמעשה, מקבלת העצמאות של סודן ב-56, או עוד לפני עזיבת הבריטים ב-55, התחילה מלחמת אזרחים, בין צפון לדרום, בין הרוב המוסלמי ערבי, לבין המיעוט הדרומי הנוצרי אפריקאי, מלחמת חורמה שגבתה במהלך השנים 2 מיליון קורבנות, ועוד 1 מיליון פצועים ועוד 2 מיליון פליטים, זה סיפור ענק, זה לא, ואז הם פנו לכל העולם ואמרו תעזרו לנו, הם רוצים להשמיד אותם, אף אחד לא נפנה. תזכור שאלה נוצרים שמאמינים בברית הישנה, כמו האבנגליסטים, הם לא אבנגליסטים בהגדרה, הם denominations שונים של הנצרות, והם מאמינים בברית הישנה, ובשנות אני הזכרתי את גולדה מאיר קודם בהקשר של סיוע למדינות עולם שלישי, במובן של דיפלומטיה רכה, סיוע של משאב, של שיתוף פעולה בינלאומי, ולגולדה הייתה פינה חמה בלב, כולם ידעו לאפריקה, ואז פנה לאיש שלנו בקניה, חברי הטוב ראובן מרחב, שניהל שם את שלוחת המוסד, פנה נציג של הדרום ואמר, חבר'ה, תעזרו לנו, הערבים, ככה הוא קרא לסודנים, רוצים להשמיד אותנו כמו אתכם. ראובן מרחב, יהודי, חכם, מנוסה, באמת אינטליגנטי בצורה בלתי רגילה, איבד את הנתונים, ופנה לאן שפנה, והצלחנו להביא את נציג הדרום אל גולדה מאיר בירושלים, והוא שטח את הסיפור שלו, והיא בטח אמרה שם, אני ציטטתי את זה במאמרים שלי, היא בטח אמרה, קינדר לך, לעזור להם, אוקיי? ואז אמרו, שלחו משלחת סקר, לראות איך, מה אפשר לעשות שם בכלל, לא הכרנו את השטח. שלחו בחור בשם טרזן מהמוסד, שהוא עשה משלחת סקר, לראות האם בכלל אפשר לעזור להם. הוא הגיע דרך אוגנדה, נכנס דרך אוגנדה לזה, עשה את הזה ואמר, חבר'ה, יש התכנות. הוא לקח איתו עוד רופא וזה, והתחילו ליצור קשר עם דרום סודן, בסוף 68, 69, התחיל לאמן אותם, בזמן ההוא, ג'אפר אל-נומרי שעלה בסודן, הוא עלה לשלטון ב-69 בהפיכה צבאית, והוא התחבר לעניין הזה שצריכים לעשות את המוות לדרום, והיה אויב שלה, ממש כך.
זאת אומרת, אחרי... סליחה שאני קוטע אותך, כי פשוט הזמן שלנו מתקצר, אבל מה שאתה מספר זה די מדהים, כי שלחו את המשלחת בשנות ה-60, את השגרירות פתחו בשנות 2000, 40 שנה.
אז אני אסביר, הנה אני מגיע לזה.
זה הלחם על פני המים שדיברת עליו קודם.
שלח לחמך, ואז נוצרו פה שני, ואז הייתה הצלחה לדרום, והוא התחיל להגיע להישגים נגד השלטון המרכזי בחרטום. ופתאום התחילו להתייחס אלינו כמושיעים, כי לא רק שזה הפיק תוצאות, אלא אנחנו היחידים שהחלטנו לתת יד ולעזור להם. אף מדינה בעולם לא עשתה את זה. כשאתה מחבר את זה לנוצרים שמאמינים בברית בתנך, ומאמינים בעזרה שלנו, המדינה היחידה שעזרה להם, זה הופך להיות משהו מיתי. הם מאמינים ביכולת, אני ערכתי פה 6 או 7 משלחות של שרים ופקידים בכירים, כל פעם שהגיע פה משלחת לארץ, דבר ראשון, הם נשכבו על האדמה ונשכו אותם. דבר שני, כל פעם שהם הגיעו לכנרת או לירושלים, הם בחו. זאת אומרת, האמונה הזאת, יחד עם ה... זה סיפור אהבה. זה לא רק אינטרסים. וכו'. עכשיו, למה זה לקח כל כך הרבה זמן? כי סודן לא רצתה לתת, והיה לה כוח להיות שלטון מרכזי. לא לתת להם. כשבשלו התנאים, זה שווה פודקאסט נפרד. ב-2000.
אני חושב שזה קורס אקדמיה שלם, אבל אתה יודע מה,
בוא... אני מלמד את זה
בבינתחומי. מאהבה, יחסי אהבה, בוא נדבר על מדינה אחרת, שיש לנו יחסים דיפלומטיים, אבל ממש בלי אהבה, ככה זה נדמה לי, אתה, אולי אתה תחלוק עליי, אני מדבר על מצרים. כי שם הסיפור הפוך לחלוטין, היחסים הדיפלומטיים קיימים משנות ה-70, מאז הסכם השלום, יחסים בין בני אדם כמעט ולא קיימים, בין האוכלוסיות. עכשיו, אתה מגיע לשם אחרי, בתקופה מאוד מאוד לא פשוטה, אחרי אביב הערבי, אחרי שהשגרות שלנו סבלה ממש התקפה פיזית, נכון?
אני אחדד את זה.
כן.
אוקיי? אני אחדד את זה. אני הייתי ממשיך עוד את שירותי בדרום סודן, אם זה היה תלוי בי. אבל קרה מה שקרה במצרים. אני כבר שירתתי בעבר במצרים, בתפקיד דיפלומטי פחות בכיר, וכמובן ידעתי ערבית מצרית, והכרתי את מצרים, גם מהלימודים וגם מהחיים, ו... אחרי שכבשו את השגרירות שלנו ב-2011, ואחרי שמורסי נבחר מהאחים המוסלמים, נבחר להיות ראש ממשלה, ואחרי שעבדל פתח א-סיסי הדיח אותו מהשלטון, קרא לבחירות חדשות והיה מועמד לבחירות, נוצר מצב מאוד לא ברור לגבי עתיד היחסים שלנו עם מצרים, ובכלל לאן פניה של מצרים. יתרה מזלי, ושר החוץ דאז, אביגדור ליברמן, התוודע שאני איש מקצוע, אני התחלתי את שירותי במשרד החוץ בקורס צוערים, אני לא מינוי פוליטי, אני איש מקצוע. הכיר אותי, לא הכיר אותי כמובן קודם, הכיר אותי במהלך השירות בדרום סודן, והוא נפעם מהקשרים שלנו שם, וככה הוא התיר אותי, ועד שהייתה ההתמודדות לתפקיד במצרים, והיו שבעה מתמודדים, לא פחות מצרים, עם מדינה תמיד חשובה לישראל.
זאת אומרת, הרבה מאוד אנשים רצו להכניס את הראש הבריא שלהם למיטה המאתגרת הזאת.
ללא שום ספק, מי לא רוצה לשרת במדינה כל כך מאתגרת וחשובה, בעיקר לאנשים מהתחומים שלמדו שלנו, כמובן, ואז זה הכריע, ואני זכיתי בתפקיד, ואמרו לי במשרד, אין לך זמן, אני סיימתי את תפקידי במאי, ביום שישי, ביום ראשון למחרת, אני כבר הייתי בקהיר.
אבל מה בקהיר? המבנה השגרירות כבר לא בידינו, איפה השגרירות פיזית
יושבת? רגע, אני מיד מסביר. החשש במשרד החוץ היה, שאנחנו מאבדים את המעוז הזה, את המקום הדיפלומטי הכל כך חשוב הזה, ולא רצו לתת לי אפילו שנייה אחת לנשום, אמרו, רוץ לשם ותהיה שם, לוודא שהכל בסדר, עם האצבע על הדופק, ואני נפלתי לתקופה הכי מכוננת, לדעתי, מאז קמפ דיוויד ביחסי שתי המדינות, כי מורסי הופל, חיכינו, לבחירות, כשיש נשיא זמני עד למנסור, ואחרי הבחירות הייתי צריך להתמודד עם נשיא חדש שלא ידענו מה תהיה האג'נדה שלו. כלומר, אתה בתקופה אי ודאות מאוד מאוד קשה ביחסי שתי המדינות, ואני נפלתי לתקופה ממש מכוננת. עכשיו, אמרו לי, המצרים, למזלי, לשמחתי, אני התחלתי עוד עם שר החוץ הקודם, שאנחנו מכירים אותו היטב, נביל פאמי, שהיה דיפלומט בכיר, שהיה קודם כל שגריר שלהם באום, ובוושינגטון 7 שנים, ואחר כך מנכ"ל משרד החוץ המצרי, ואחר כך שר החוץ המצרי, הוא הכיר היטב את אנשינו למרות שהוא לא ממש מת עלינו, אבא שלו, זה היה אסמאעיל פאמי הידוע, שהיה שר החוץ בתקופת אנואר סאדאת, כשסאדאת בא לכנסת, הוא התפטר בגלל שהוא בא לישראל, כן? זה האיש שקיבל אותי, וראש הלשכה שלו היה איש נפלא, אני לא אגיד את שמו, לא חשוב, שקיבל אותי, והיה שגריר בישראל 4 שנים, ואיש ממש נהדר שאוהב אותנו, ואמר חיים, כל הדלתות, הוא הבין את המצב שלנו, כל הדלתות פתוחות לפניך, אני אומר לך שזה יהיה בסדר. כמו שאני אמרתי לחברים שלי במשרד החוץ, על דרום סודן יהיה בסדר, הוא אמר, אתה תראה שזה יהיה בסדר. והוא פתח לי את כל הדלתות, מהר נפגשתי עם נביל פאמי.
רגע, אבל עזוב דלתות, אין שגרירות, אין פי... איפה אתה ישן?
אני גר בבית של השגריר, מתפקד בהתחלה באופן זמני, כדי לעשות את החיים מעניינים ולא קלים, מתפקד מהבית של השגריר, כשכל הדלתות פתוחות לפניי. זה הכי חשוב. לא חשוב רק איפה אתה נמצא, אלא שיש דגל שלנו שם, ושאתה מגיע למי שאתה רק...
זה הבניין המפורסם הזה בקומה האחרונה שם? ב...
לא, זה היה...
זה השגרות.
ליד קובלי אלגניה. זה היה במרכז קהיר, אחלה מקום באמת שזה. אני הייתי צריך לתפקד ממעדי, מרוב המעדי, שהוא קצת יותר דרומית לקהיר. ומשם בעצם ניהלתי את העניינים, עד שיותר מאוחר ארגנו שגרירות חילופית, ומשם התנהלו כל הדברים, כשכל העובדים מתפקדים מהבית שלי ומהאזור שלו, ומתפקדים היטב, אני מוכרח לומר, כי הראיה, אתן דוגמה, שר החוץ דאז, נשיא המדינה מאז נתן לי כתב האמנה, להגיש אותו לנשיא הזמני, כי זה מה שהיה במצרים, עד למנסור, זה היה שמעון פרס, זל, וכתב האמנה כותבים, האיש הזה הוא כך וכך, קבל אותו, זה פורמלי כזה, משבחים אותו וכו'. ואז אמר לי ראש הלשכה, אמר לי, חכה עם זה, תגיד לאנשים שלך, שהנשיא החדש שלכם, למור ריבלין, יכתוב מחדש, לנשיא החדש שיבחר אצלנו, תגיש כתב האמנה כמו בן אדם, עם שגרים אחרים, לנשיא מוסמך נבחר, קיבלתי עוד פעם את ההצעה שלהם, וצדקתי. ואז עבד אל-פתאח א-סיסי נבחר לנשיא, והגשתי כתב האמנה, כמו שכתבו לי מחדש, אל סיסי, הגשתי לסיסי, וכבר בהגשת כתב האמנה ראיתי, שזה הולך להשתנות המצב. למה מגישים 12, 13, 14, תלוי בעיתוי, שגרירים, זה מאוד יפה ומרגש, נגנים את ההמנון, יש תזמורת, דגל ישראל וכו', כל אחד מקבל כמה דקות לדבר עם הנשיא הנבחר וכו'. ואז כשהארמון של הנשיאות מצלם ושולח לזה, וכל מי שמונה, מי שהגיש כתב האמנה, כל השגרירים רואים אותם, מוחצים מיד, מאוד רציניים ומגישים כתב האמנה, ורק אני עומד עם סיסי, שנינו צוחקים ולוחצים ידיים. במשרד החוץ שלנו מאוד אהבו את התמונה, גם במצרים, מאוד אהבו את התמונה הזו, ושאלו אותי איך זה קרה, איך כולם היו כאלה חמורי סבר, אמרתי להם, תשמעו, אני סיפרתי לו בערבית מצרית, שאני כבר שירתתי במצרים בעבר, ואני מאוד אוהב את השפה המצרית ואת ההומור המצרי. הוא ישר חייך ואמר לי, אתה יכול לספר לי בדיחה מצרית טובה? וזה צינו בדיוק בקטע הזה, ולימים הסתבר שכל התפיסה שלו, הוא עיצב תפיסה חדשה של הביטחון הלאומי המצרי, שעיצבה למעשה את היחסים הבילטרליים עם ישראל, אבל יותר מזה, אני הייתי בין הראשונים שהבינו, שהוא הולך לשנות את התפיסה האזורית שלו, למה שהיום כבר יותר מוכר לנו, שאנחנו חלק, לא פורמלי אומנם, מקואליציה אזורית עם מדינות ערב הסוניות, שיש להם שני אינטרסים משותפים, יעדים משותפים. אחד, איראן כאויב, שתיים, כל ארגוני הטרור הקיצוניים האסלאמיים, שלפי סיסי, כולם יונקים מאותו שורש, פורי ראש ולענה, האסלאם הרדיקל, תקרא לזה האיחואן, תקרא לזה חמאס, תקרא לזה הג'יהאד האסלאמי, תקרא לזה אל-קאידה, תקרא לזה דאש, בתפיסתו, כולם ארגוני טרור.
נכון, שהוא עצמו מוסלמי, הוא אדם מסורתי, הוא לא חילוני.
הוא לא רק מוסלמי, הוא מוסלמי דתי, ואז בפעם השנייה שלי במצרים, זיהיתי מה שאמרו לי בכירים אחרים במטבחון של הנשיא, הם אמרו לי העניין הזה שמורסי שרף את הקשרים עם האוכלוסייה המצרית, זה עניין אמיתי, אל תתרשם מגורמים שאומרים לך שזה בלוף ויש להם תמיכה בציבור. לא, זה אמיתי, מורסי רצה מהר להשיג את היעדים, הוא הסניע את עצמו על האוכלוסייה, ונוכחתי בשיחות עם הרבה מאוד אנשים, עמך, שהוא למשל, כשבזמני האחים המוסלמים הניחו מטענים בחמש תחנות מטרו ברחבי קהיר, באו אליי העובדים שלי, בשגרירות המקומיים המצרים המוסלמים, ואמרו לי בכאב, אמרו לי, אלה אחים מוסלמים? אם הם רוצים לפעול נגד הנשיא או נגד השלטונות, אנחנו לא אוהבים את הטרור, בסדר, אנחנו, אבל לפעול נגד אזרחים מצרים מוסלמים כמוהם, מה יוצא להם מזה? זאת הייתה התפיסה, וזה נכון, וסיסי עצמו מוסלמי מאמין, לא אהב את התפיסה, והנה חוזרים לאידיאולוגיות הרדיקליות, שיצמחו במצרים, על ידי הגמאת, כבר בשנות ה-70, של התקפיר וההיגרה, ושל הגמאת, כלומר, שהם מכניסים לשיח את הרוקן השישי, חמשת הארכן לאסלאם, כן, צום ותפילה וצדקה וכולי, וחאג' וזקת, הם אומרים שג'יהאד הוא הרוקן השישי, כלומר, מצווה קולקטיבית מחייבת בתפיסה של אבן תיימיה, למעשה, הפרשנות של אבן תיימיה, שעוד החמירה עם החבר'ה המצרים, הגמאת של שנות ה-70, שאמרו שג'יהאד הוא בסדר לרצוח נשיא מצרי מכהן שמתחזה לערבי מוסלמי, מה שבזמנו כתבו אל פארדה אל רייבה, כלומר, הג'יהאד הוא המצווה הנעלמה, אותה מצווה שלאורה ולחושכה, אני לא יכול להסתכל על זה, רוצחים נשיא מוסלמי ערבי בטיעון שהוא למעשה וחד מן אל-מונאפיקון, כלומר, הוא גם טועה וגם מטעה את הציבור, ומותר לרצוח אותו בטיעון של ג'יהאד, זה לא יפה, אבל זה לגיטימי באסלאם, ואת זה רוב המצרים, ויותר מאוחר גם הסעודים, שיש להם חלק גדול בבניית אל-קאידה, וכולי, הבינו שעד כאן, מפה זה לא הולך יותר, וזה עובר לתפיסות יותר גדולות באסלאם, בכלל משנות הקדומים, שאין לנו זמן להיכנס אליהם, זה שווה פודקאסט נפרד, אבל העניין הזה הכריע בתפיסה הזאת, ולמעשה אני חוויתי את את ההתנגשות הזאת, בין למעשה המצרים, אם אפשר לעשות הכללה כזאת, הם אנשים נורא נחמדים, אוהבי אדם, יש להם הומור נהדר, הם לא אלימים, כמו שיש כאלה שמנסים לצייב, והעניין הזה של האחים המוסלמים, שבשנות ה-80, אמרו, אוקיי, הם אלימים, אנחנו לא אוהבים את זה, אבל הם חלק מאיתנו, היום כבר הרבה מצרים אומרים, הם לא חלק מאיתנו.
אז תגיד לי, לסיום, אתה יודע, אני איש חקר נתונים, יש לנו אמירה שאומרת שלתת ניבוי זה קשה במיוחד לגבי העתיד, אבל בכל זאת, מתי אני אוכל לנסוע לקהיר בנונשלנט כמו שאני נוסע למצרים? נוסע, חוזר, אומר, ישראלי, לא משנה, מתי זה יפסיק להיות אישיו?
רגע, פה אתה נוגע בנקודה חשובה. א', אתה יכול לנסוע למצרים כבר עכשיו, לא רק לשארם א-שייח, למצרים,
צריך ויזה וזה, וגם אז בטח יגידו לי, לא בסדר, אבל גם אז מצמדים איזה שוטר שמשומר עליך, וזה לא כיף.
לא סיפור גדול, תשאל את אלה שהם עשו ונוסעים הרבה, זה לא, ונוסעים ומצרים זה ארץ, אני לא צריך להכביר מילים, עם היסטוריה, עם ארכיאולוגיה, עם מיתולוגיה, עם מה אני אגיד לך, באמת ארץ יש הרבה מה לראות שם, גם גיאוגרפית, גם ארכיאולוגית, גם פיזית, זכיות חמדה נהדרות, אתרי תיירות, אבל תזכור שחינוך של שנים רבות, כדי לפוגג אותו, אתה צריך זמן, תסתכל בסבלנות, וכותבים על זה, תראה איך אני כותב על זה, תראה איך כותבים על זה מומחים אחרים למצרים, סיסי בשקט, בעקביות, הוא הכניס את לימודי הסכמי קמפ דיוויד לבתי ספר יסודיים במצרים. הוא עובד עם מיעוטים במצרים, עם קופטים ועם יהודים, מאז הוא עלה לשלטון, נותן להם לגיטימציה. הוא מדבר על ישראל כבר בגובה העיניים. הוא עוד לא רץ, הוא לא רוצה ליפול, הוא רוצה להכשיר את דעת הקהל. אל תשכח שאנחנו מדברים על האזור שלנו, כן? מסביבנו, שאין בו אפילו דמוקרטיה אחת באזור, וצריך להבין איך התפיסות של האנשים עובדות, צריכים להכשיר הרבה זמן את דעת הקהל. הוא פותח לאט לאט, הוא נותפת חלה, טיסות מפה לשם. אני זוכר שהקופטים, האפיפיור הקופטי לא רצה לתת להם לבוא לבקר בישראל, התחלף אפיפיור, דאש רצחו 21 אנשים קופטים בלוב, באתי לנחם את האפיפיור החדש, הוא פתח את הדלתות, הוא פתח את הלב, הוא בא לארץ, יש לנו הרבה צליינים באים כל שנה לשבת האור ולפסחה, אלפים באים, זה לא היה בעבר, הם שולחים מכתבים רשמיים לשברות, זה לא היה, הם החרימו אותם, הדברים האלה הולכים לאט לאט, תיירות זה אחד הסמלים שפותחים, הם במצוקה עכשיו, כי הרוסים והאוקראינים לא שולחים להם תיירים, והם, אנחנו מבינים את הסיפור, והם רוצים לתגבר, אבל, אז הם בסדר, אבל ככה זה הולך, לאט לאט, מי שחי במזרח התיכון ואין לו סבלנות, במקום שהוא ערס התרבות העולמית, הוא צריך לסגל את עצמו להבנה, והישראלים הם...
כן, אנחנו אוהבים חסרי... להגיד שם הנצח לא פוחד בדרך ארוכה, אבל אנחנו מאוד מאוד חסרי סבלנות.
חסרי סבלנות.
כן,
נכון,
זה נכון.
צריכים אורך רוח וסבלנות, וגם להבין גם באיזה תנאים עומדים האחרים, ואני נהניתי מאוד מאשר מצרים, בגלל שאנשים בסך הכל, א', כי הייתי בתקופה נפלאה, הכי טובה, היא ממשיכה, שהייתה מאז הסכמי קמפ דיוויד, ושתיים, כי אנשים בסך הכל נחמדים ביותר, חשוב לדעת את הדברים האלה.
יפה, טוב, אם כולם מדברים על סבלנות, אז אנחנו לא נבחן את הסבלנות של המאזינים שלנו, חייבים לסיים. אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, זה באמת יכולתי, אפשר לפתח את זה באמת לאיזה סמינר שלם. לכל המאזינים, אני מזכיר להירשם להסקט בכל יישומוני הסקטים באשר הם, זה חשוב מאוד, תשאירו לנו הודעות, תכתוב לנו מיילים, יש ב-31 במאי חוג, כנס של החוג ללימודי המזרח התיכון והאסלאם, שהבנתי דוקטור קורן שאתה גם בוגר מה של החוג הזה, אני אהיה שם, ירון פרידמן יהיה שם, וזהו, מה אני אגיד לכם, שיהיה לנו יום טוב, שבוע מקסים, חיים טובים ומלאים בסבלנות, אבל גם חוויות ממש טובות. ביי ביי.
אינשאללה.
ירשמו להסקט באפל מיוזיק, ספוטיפיי וכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. כדאי ומומלץ להירשם לרשימת התפוצה השבועית של דוקטור פרידמן, בה הוא סוקר את חדשות השבוע במזרח התיכון. חפשו השבוע במזרח התיכון בפייסבוק. נשתמע בשבוע הבא.